עמוד רש כפרט. מה זה הקדמה? הקדמה זה מה שנקרא הנחת יסוד. כן, אנחנו לומדים כאן מהן הנחות היסוד שמתוכן אפשר להניח שהאדם הוא בן חורין. כן, הרי זה הנושא שלנו. שהאדם הוא חופשי במעשיו, עושה טוב יעשה, עושה רע יעשה, אין מי שמעכב על ידו. אז לפי מה שהוא הסביר, הרי הקושי היה איך אפשר מצד אחד לומר שהאדם הוא בן חורין, ובכל זאת לומר שהקדוש ברוך הוא מנהל את הכל. והתשובה היא שיש פעולות של הקדוש ברוך הוא שהן פעולות ישירות, יש פעולות על ידי אמצעי. פעולות ישירות, למשל הנס, הבריאה וכדומה, פעולות על ידי אמצעי, למשל מה שבא על ידי האדם, או על ידי כוחות הטבע, שדברים האלה הם אמצעיים. אז מה פה ההקדמה הרביעית? ההודעה כי יש במציאות מדרגות עליונות ותחתנות. הנמצא שיש לו הכרה, תפיסה ותחושה, הוא למעלה מן הנמצא שאין לו כל אלה. כי הוא קרוב יותר לסיבה הראשונה, כן, שהיא השכל בעצם, והפחות שבצמחים מדרגתו למעלה מן החשוב שבמחצבים, והפחותה שבבהמות היא למעלה במדרגה מן העליון שבצמחים, והפחות שבבני אדם נעלה מן העליונים שבבעלי חיים. כלומר, האדם הכי גרוע שבעולם הוא תמיד יהיה עדיף על פני הבעל חיים המפותח ביותר. ובדומה לזה, הפחות בבני אדם מקיימים מצוות האלו ההתברך מדרגתו למעלה מזו של העליונים במחוסרי מצווה. כן, כמו שהרב קוק אומר, שגדול האפיקורסים בישראל מאמין יותר מגדול המאמינים באומות העולם. כי המצווה באה מאת האלוה, פה זה לא מצד ישראל ואומות העולם, זה מצד מחויבי המצווה. כי המצווה באה מאת האלוה, מקנה לנפשות התנהגות מלאכים ותכונתם, ודבר זה אין להשיגו בשום דרך קניין אחרת. ראיה לדבר, ההתמדה על מעשה המצווה הזאת מביאה אל דרגת הנבואה, שהיא הקרובה שבמדרגות אנוש אל המעלה האלוהית, בעל המצוות החוטא הוא אפוא טוב ממחוסר המצווה. כי המצווה האלוהית כבר הקנתה לו התנהגות מלאכית, בה יתרומם אל מדרגת המלאכים. ואם אמנם חטאו בלבל התנהגותו זו והפסידה, הנה נשארו לו ממנה רשמים המחזיקים אותו באש התשוקה אליה. לכן יכול גם לחזור בתשובה. כלומר, יש בספר תהילים, למשל, נאמר, אשרי האיש אשר לא הלך, בעצת רשעים. מה זה רשע? זה אדם שהוא הפך הצדיק, נכון? מה ההפך של רשע? צדיק. מה זה הגדרה של צדיק? צדיק זה מי שעושה טוב ולא עושה רע. אז מה זה רשע? זה מי שעושה רע ולא עושה טוב, נכון? אחר כך יש ובדרך חטאים לא עמד. מי הם החטאים? מה זה חטא? כן, אבל מה ההבדל בינו לבין הרשע? הרי הרשע עושה רע, גם החטא עשה רע. אלא מה? ההבדל הוא בסולם הערכים. הרשע יש לו סולם ערכים הפוך מזה של הצדיק. כלומר, מה שהצדיק חושב לטוב, הרשע חושב לרע. מה שהצדיק חושב לרע, הרשע חושב לטוב. לעומת זה, החטא, זה אדם שסולם הערכים שלו הוא כמו של הצדיק. אלא שהוא נכשל. כלומר, החטא אומר, זה נכון, הטוב זה כמו שהצדיק אומר. הרע זה כמו שהצדיק אומר. אבל, נכשלתי. זה נקרא חטא. אומר רבי יהודה הלוי שהחטא עדיף על הרשע. למה? כי החטא הוא לפחות מחובר בהכרה, למרות שהוא עבר עבירה, אבל הוא מחובר אל הקודש. כן, בבקשה.
הרב,
מדובר
על מישהו שמעשה פשוט לא מצליחים להתמלש כמו מחשבותיו.
בדיוק. אין התאמה בין מחשבותיו לבין מעשיו.
השאלה היא, הוא התכוון כרגע להוציא משהו טוב ופשוט
בפועל
לא יצא?
יש מדרגות מדרגות של הפיקשוש הזה. יש לפעמים שהאדם הזה לא יצא, הוא לא רצה. כן, הרי תראה, הרבה פעמים יש ביטוי כזה, יש ביטוי כזה שרומנטי ספרותי. זה הביטוי, זה חזק ממני. מכיר את הביטוי הזה? כן, זה חזק ממני, לא יכול לעמוד בזה. יש לזה, אצל חזל יש לזה כינוי אחר, כלומר זה יצר הרע. הביטוי, זה חזק ממני, חזל יש לה מילה יותר פרגמטית, יצר הרע. אבל צריך להבין שהמילה שחזל משתמשי בה, אף על פי שהיא נכונה, היא מילה שיש בה כדי להטעות. כן, כי הרי היצר הרע, כשאומרים, היצר הרע עשה לי כך וכך. אז זה נשמע כמו שיש איזה כוח חיצוני שאני צריך להתמודד איתו. לפעמים הוא חזק ממני, לפעמים אני חזק ממנו. אז אני לא לגמרי השם. אז בואו נחליף את המילה יצר הרע במילה אחרת. אני רוצה. כלומר, במקום להגיד, יצר הרע הביא אותי לחטא, אנחנו נגיד, רציתי לחטוא. כי זה לא נעים. ברגע שאדם יגיד את זה, או שהוא יגיע למודעות הזו, יחדל מלאכתו. כלומר, יצר הרע צריך איזשהו תירוץ. התירוץ הוא שזה צריך להיות לא לגמרי באשמתי. זה כמו שהסיפור על האב שאומר לבנו, בני, אתה יותר גרוע מהיצר הרע. כן, למה? כי היצר הרע עושה לפחות מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו לעשות. עונה הבן, זה חוכמה. לא, אין יצר הרע. ליצר הרע, אין יצר הרע.
שאלה אם אנחנו גם נשפטים, זאת אומרת אם אני ניסיתי להגיע לכפייה במניין, ניסיתי את כל המאמצים שאני יכול, היו פקקים בדרך.
יש משהו אחר, יש מה שקרה אנוס. אנוס זה משהו אחר. עשה אדם כל מה שהוא יכול, ונאנס ולא עשה את המצווה. זה משהו אחר. זה כיוון שרצונו היה שם, ואנחנו עדים שאם הוא יכול היה, היה עושה, אז מעלה עליו הכתוב כאילו הוא עשה. יש אפילו סיפור על איזה צדיק שהייתה לו מצווה מן המצוות, שבה הוא היה מקפיד במיוחד, ומחמיר בה כל מיני חומרות, ומאדר בה כל מיני הידורים, ומצטער כל מיני צערים כדי לקיים את המצווה. וביום מן הימים נמנעה ממנו האפשרות לעשות את המצווה. והוא שמח שמחה גדולה. אמרו לו, איך אתה שמח? הרי בדיוק אותה מצווה שאתה כל כך מחבב, אתה מנוע מלעשותה. הוא אמר, ודאי. כשאני עושה את המצווה, הערך של המצווה הוא לפי מידת ההשתדלות שלי. כמה שאני משקיע, ככה הערך של המצווה. אבל כאן שאני נאנסתי ולא עשיתי את המצווה. מעלה עליי הכתוב, כאילו הוא עשה. כלומר, הקדוש ברוך הוא עשה את זה בשבילי. הוא עשה את זה בטח הכי טוב שיכול להיות. כן, באופן מוחלט. כן, כך שאין להצטער. על אי עשיית מצווה, אם האדם היה אנוס. אבל במידה, והוא באמת אנוס. תראה, הפסיכולוגים אומרים, האדם אומר, אני לא אצליח. אני אומר לכם, כל פעם אני ניגש לטסט, אני כל פעם נכשל, אני אומר לכם, אני הפעם מקשל. מה צריך לבדוק? למה הוא רוצה להיקשל? אור? כן, בבקשה.
אבל הדוגמה של תפילה במניין היא קצת שונה, כי
אדם לא חייב להתפעל במניין. בסדר, אבל הוא רצה. לא חייב במניין, נגיד, בסדר, יש דיון, אבל...
איזשהו רצה זה לא אומר שהוא עשה עבירה. זה שהוא חשש שהוא עושה עבירה והוא לא עשה עבירה, זה לא משהו
בעבירה. טוב, זה כבר השאלה של הגדרה, מה מידת החיוב של תפילה במניין? כולם מסכימים שיש עניין גדול להתפלל במניין. אבל נגיד אחרת, אדם רצה לאכול מצה בליל הסדר. מצווה, זה כולם מסכימים. והכין מצות, הכין מצות. שם את זה על השולחן, זה שם. ובדרך, הוא רצה לקחת את המצה, רצה להגיד את הברכה, טרח, הייתה רעידת אדמה, ונפלה עליו התקרה, המצות הלכו לאיבוד, לקחו אותו לבית חולים. אז הוא נאנס ולא עשה. אפשר לצייר את זה בצבעים אחרים גם, כל מיני צבעים יפים. אגב, הייתה מצווה, רעידת אדמה, אם כבר דברים, בזמן, סליחה שאני קצת סוטה מהנושא, מותר לי, כן? לפעמים קצת. היה בזמן הקיסר, יוליאנוס הכופר. שמעתם על יוליאנוס הכופר? הוא היה קיסר בתקופת האמוראים, קיסר ביזנטי. עכשיו, צריך לזכור שהביזנטים היו נוצרים. אבל הוא היה קיסר עם רעיונות משונים, הוא החליט לבטל את הנצרות ולחזור לעבודה זרה העתיקה. ואז הוא סגר את הכנסיות, פתח את המקדשים של אפולו וזהוס, חזר, מה שהיה. וכדי להרגיז את הנוצרים, הוא הרשה ליהודים לבנות את בית המקדש בירושלים. ואספו חומרים, כן, זה מעניין, הנוצרים מספרים את זה. שהיהודים אספו חומרים לבניין בית המקדש, אספו אותם בהר הבית, במקום שנקרא היום רובות שלמה, והיו צריכים לעשות את טקס הנחת אבן הפינה ביוד ח' באייר, ל"ג בעומר. כלומר, היהודים תכננו ל"ג בעומר, כי כנראה הם ידעו שזה תאריך מיוחד, רבי שמעון בר יוחאי וכו'. אז באותו לילה הייתה רעידת אדמה, והייתה דלקה בעקבות כך, וכל החומרים שהכינו עלו באש, וכמה שבועות לאחר, חודשיים אחרי זה, הקיסר יוליאנוס נהרג במלחמה, וכל הסיפור בטל. כלומר, זה דברים כאלה, זה בהשגחה עליונה. אבל זה מלמד אותנו משהו, שללג באומר, יש משמעות מיוחדת. אפילו יש כאלה, אומרים, ההיסטוריונים אומרים שנהגו באותה התקופה לעשות תענית בלג באומר, בגלל הכישלון הזה. טוב, איפה היינו? ראיה לדבר, אז הוא, לכן אומר, בעל המצוות החוטא, אני קורא כאן בעמוד רש כפתת, בשורה השנייה, בסוף השורה. בעל המצווה, בעל המצוות החוטא, הוא איפה טוב ממחוסר המצווה. כלומר, עדיף שתהיה אדם שמחויב במצוות, למרות שאתה חטאת, ממי שאין לו מצווה, טוב ממחוסר המצווה, כי המצווה האלוהית כבר הקנתה לו התנהגות מלאכית, בה התרומם אל מדרגת המלאכים. ואם אמנם חטאו בלבל התנהגות זו והפסידה, הנה נשארו לו ממנה רשמים. יש לו תמיד איזושהי נוסטלגיה. המחזיקים אותו באש התשוקה אליה. גדולה מזאת, אילו ניתנה הבחירה בידו, לא היה בוחר להיות במדרגה של מחוסרי המצוות. כשם שהאדם בחלותו וסובלו ייסורים, אילו ניתנה לו הבחירה להיות סוס או דג או אוף, עם היות כל אלה חיים בעונג ובלו סבל, ולהתרחק על ידי זה מן השכל המקרבו למעלה האלוהית, לא היה בוחר בזה. אם כי באמת, יש מצבים קיצוניים. אדם אחד אמר לי שבזמן השואה, הוא היה מקנה בחתולים. ליהודים היה קשה מאוד, לחתולים לא היה כל כך קשה. מה? האמירה
של רבי יהודה הלוי שהמצווה כאילו מקנה לו מעלה אלוהית,
לא מניח
כאילו את זה שהיה לו הכנה בטבע הזה,
למצווה
הזאת, נכון? כאילו, עצם המצווה פשוט זה מה שעשה את זה. לא משנה אם
בטבע שאתה מוכן
לזה או לא.
לא נכון. לא, לא. מה שאתה אומר כאן, אתה שואל, האם קיום המצווה זה קשור לזה שיש הכנה טבעית לקיום המצווה או לא? בוודאי שיש הכנה טבעית, שערים לא כן, אולי מקבל את המצווה הזאת. לא יודע, טבעית או נשמתית, לא משנה איך שנקרא לזה. ברור שהרי המצוות ניתנו לישראל ולא לגויים. אז מה זה אומר? זה אומר שלעם ישראל יש תכונה. ויהבים גוי יתנדב לעשות. ואם הוא לא מתגייר, הוא רק עושה. והגוי, הוא נותן לולב. זה אותה מדרגה כמו ישראל שנתן לולב?
אני לא כזה בא לי להניח תפילין בבוקר.
אבל רגע, אתה לא בא לך להניח תפילין בבוקר, זה אני מבין. אבל זה שאתה לא בא לך להניח תפילין בבוקר, אתה אחד כזה שהנשמה טובעת, הנשמה שלו טובעת את זה. אתה לא חי את הנשמה שלך, אבל הנשמה שלך היא חיה את עצמה, והיא מאוד טובעת את זה שאתה תניח תפילין. לעומת זה, הנשמה של הגוי לא טובעת את זה.
איך אפשר לבדוק?
איך אפשר לבדוק? פשוט. שהרי היהודי נצטווה והגוי לא. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא יעשה עוול? שהוא יצווה עליי ולא עליו, אם זה לא שיש לי הכנה בנשמה שלי לדבר הזה?
אז זה רק קשור לציווי.
לא, זה לא, הציווי לא במקרה. למה הקדוש ברוך הוא נותן ציווי ליהודי דווקא ולא לגוי? כי ליהודי זה מתאים. פשוט מאוד.
אבל אם הכל אתה מדבר על זה שזה רמה נשמתית, אני
לא עושה
את הרמה נשמתית, אז
זה
מה שאני
אומר,
אני לא יכול לבדוק את זה.
לא, אתה לא יכול לחוות את זה. אבל יש היגיון למה שאני אומר.
שאלוהים לא עושה
עוול. בדיוק, כיוון שאלוהים לא יעשה עוול, איך אני יודע שהוא לא עושה עוול? הוא אמר לנו את זה, נכון? אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. ולכן בוודאי שהוא לא ידרוש ממני קיום המצווה אם זה לא מתאים לי, ויפתור את הגוי מן המצווה אם זה כן מתאים לו. ברור? לפחות לפי התפיסה של רבי יהודה הלוי והכוזר. זה לא התפיסה של ליבוביץ', אז מה? בסדר. בסדר, לי מותר להזכיר. טוב, הלאה. כן.
מהלך ההתגברות באמת על מנת לבצע את המצווה, גם ברגעים שבהם אין לי את הרצון הפנימי לעשות, אין לי את החשק לעשות את המצווה. המאבק הזה הוא יהיה מאבק שאותו ינהל שכל, אם אני רוצה לנצח.
מה שאתה אומר כאן הוא יפה, רק שאני הייתי משתמש במינוחים שונים משלך. הייתי אומר ככה, כשיש לי מאבק עם החשק, אז הרצון קובע.
כן, אוקיי.
בסדר? לא ש...
הרצון הוא שכלי.
לא, לאו דווקא. הרצון הוא לאו דווקא שכלי. יש גם לתינוק יש רצון, למרות שאין לו שכל. הרצון זה השורש של האדם. למשל, אני יכול להחליט שהרצונות שלי יפעלו על פי השכל, אז זאת החלטה, זה הרצון עדיין. הרצון קודם לשכל, נכון? למשל, יש מאכל שאני מאוד 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 אוהב, והוא מונח לפניי, אבל זה יום כיפור היום, אז אני לא אוכל. אז יש פה הבדל בין החשק לבין הרצון. זה שמתחשק לי אותו מאכל, זה עבירה?
לא.
אם אני אוכל, זה עבירה, נכון? אז אני לא רוצה, למרות שיש לי חשק. נכון? אני הסברתי את זה לפני שנים רבות במכון מיר, וזה שיעור. למחרת הגיע אליי בן אדם, אומר, מה זה השיעור שלך אתמול בערב? הפסקתי לעשן. למה? כי הבנתי שזה שאני רוצה לעשן זה חשק. אבל הרצון שלי לא רוצה. אז הפסקתי.
באמת, במצבים כאלה כבר נכנס משהו אחר. התמכרות, זה משהו קצת מעבר לחשק.
גם התמכרות אפשר להתגבר עליה.
לא,
על ידי אהבת החירות. בכלל, זו שאלה גדולה לגבי התמכרות. איך אדם עושה כשהוא ממוכר למשהו, כשהוא מתחשק מאוד למשהו. גם אם זה דבר טוב, אגב, לא טוב להתמכר לדבר טוב. צריך שהדבר הטוב יעשה מתוך בחירה. אז מה צריך האדם לעשות? לאהוב בכל ליבו ובכל נפשו את החירות. הרי שאדם אוהב בכל ליבו ובכל נפשו את החירות, הוא לא ייתן לשום עבדות לשלוט עליו.
ואז הוא
מסוגל
שלא
להניח תפילין. ואז הוא גם לא להניח תפילין, אדם. אם הוא חושב שהנחת התפילין היא עבדות, אז הוא לא להניח תפילין. אלא אם כן הוא יבין שהנחת התפילין היא סוג של חירות. כן?
עבדות, עבודת השם.
עבודת השם זה לא, זה לא עבדות.
זה החירות.
יפה. למה? בגלל ש... מה זה עבדות? שיש גורם חיצוני שכופה עליי התנהגות. נכון? כן או לא? זה הגדרה של עבדות. גורם חיצוני שכופה עליי התנהגות. אבל עבודת השם זה לא גורם חיצוני, כי השם הוא מקור החיים שלי. אז כשאני עובד אותו, אני פוגש את עצמי, אז אני בן חורין. ראיתי? כמו שאמר רבי יהודה הלוי, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבדו חופשי. נובע?
אני מלך שם כאילו אין ציבה, אבל לא בגלל שאני עכשיו הולך לסגוש אותו. לא? לא יודע, כאילו... גם מישהו שעכשיו הכי לא במוד,
אחרי ל"ג
בעומר,
עייף
ממש.
אני רוצה להבין משהו. אתה אומר, אני מניח תפילין כי השם ציווה עליי. האם הניסוח הזה הוא קולע באמת לתוכן של הנחת התפילין שלי? התשובה היא שלא. כי כשאני אומר השם ציווה עליי, הציור שיש לי מהקדוש ברוך הוא ציור של גורם חיצוני. אז כל זמן שאני חי את זה כך, אני רשאי להגיד השם ציווה עליי ולכן אני אוסף. אבל אני צריך לא לטעות, לא לחשוב שזאת האמת. כמו כל ההגדרות שלנו באלוהות, מותר להשתמש בזה הגדרה שאתה רוצה בתנאי אחד, שלא תיקח את עצמך ברצינות. זאת אומרת, קודם כל זה אומר שאני הצלחתי ללמד אותך משהו במכון, בכל זאת. דבר נוסף, זה אומר שכאשר אני מבין מי זה הקדוש ברוך הוא, אז אין הפרש בינו לבין מקור החיים שלי, אני פוגש את עצמי כשאני פוגש אותו. ולכן הציווי, אם תרצה, הוא לא ציווי של גורם חיצוני, הוא אני כפוי על ידי עצמי.
אמור להוציא את מה שיש לנו?
בוודאי. זה מדרגה.
כל אחד יכול להגיד על עצמו שהוא האלוהים?
באיזשהו מקום כן. זאת אומרת, אפשר שכל אחד יגיד על עצמו משהו כמו שהוא אלוהים. אני אמרתי אלוהים אתם, ובני העליון כולכם. אבל מה, אם אתה לא במדרגה של ההכרה הזאת, אז אכן כאדם תמותו, או אחד עשרים תיפול. נכון? אז יש... דברים כאלה. טוב, איפה היינו? הקדמה החמישית. הקדמה החמישית. נפשותם של השומעים תוכחת מוכיח, סליחה, נפשותם של השומעים תוכחת מוכיח, מתרשמות מזו, אם היא נאמרת בדברים המתקבלים על הדעת. כי התוכחה האמיתית מביאה תועלת על כל פנים. ואף אם לא ישוב הרשע החוטא ממעשה הרע, יודלק ניצוץ מאותה תוכחה בנפשו, ויראה כי המעשה ההוא רע. וזהו ראשית התשובה בהקדמה אליה. כן, הרי, למה הנביאים מדברים? הם רואים את העם עושה חטאים, אומרים, כה אמר השם, זה רע מה שאתם עושים.
כואב להם.
כן, אבל השאלה אם יש תועלת בזה. התשובה היא שיש תועלת. כלומר, אם מלא שהייתה קצת תועלת בדברי הנביאים, אפילו קצת, אם לא קצת, הנביאים לא היו מדברים. לפחות מדברים בינם לבין הקיר. זה שהם יוצאים אל הכיכר ואומרים, הקשיבו, הקשיבו, כה אמר השם, כנראה שהם סוברים, כנראה שהם צודקים, שהדברים עושים רושם כלשהו. אם לא מיד, אז בדורות.
רושם על מי? על האנשים?
על האנשים, כן. לא, לאנשים. אנשים ששומעים את התוכחות. הראיה, שדברי התוכחות של הנביאים, אנחנו קראנו אותם, וזה עושה עלינו רושם.
ובכל זאת הנביאים. ובכל זאת הנביאים, ויש חכמים.
גם החכמים נמצאים תוכחות. יש תוכחת חכם, יש תוכחת נביא.
אתה חושב שאין נביאים?
האם אני חושב שאין נביאים? אני לא פגשתי אף אחד בזמן האחרון. אני לא שמעתי, גם בדפי זהב חיפשתי ירח נביאים. לא הלכתי לו שום טלפון. אני פגשתי אנשים שאומרים שהם נביאים, זה כן, זה אני פגשתי.
אתה לא מאמין
להם? אני לא מאמין להם. אני הייתי צריך לעזור להם אחר כך, וזה... פגשתי אותם. אני, רגע, יש אינטרנט קודם לכל, נכון? זה התמכות קודם. הנשמה תמיד מתפללת. גם אצל היהודי וגם אצל הגוי, וזה שהנשמה מתפללת תמיד לבוראה, היא זאת שמורדת את האדם, התשובה לשתי השאלות היא כן. כן, מה רצית?
אם התוצאה תהיה רק לדורות, אז ההשפעה
היא
לא על הפרט,
אלא על הכלל. לפעמים זה על הפרט, לפעמים זה על הכלל, לפעמים אתה לא יודע. אבל אתה יודע, גם מחנכים שואלים את עצמם, יש אנשים שמחנכים, שנים על גבי שנים, שואלים את עצמם, האם מה שאני אומר זה משפיע? התשובה היא תמיד. לפעמים זה משפיע באופן גלוי, לפעמים באופן סמוי. לפעמים לאחר זמן, לפעמים כמה דורות אחר כך. אבל זה תמיד משפיע משהו, כן.
רק מאה נבואות נכתבו, כל
הנבואות
הכתובות
הם השפיעו? לא רק נבואות כתובות השפיעו, גם נבואות לא כתובות השפיעו, למה לא? מה?
לא שמעת עליהם.
אתה לא שמעת, אבל זה לא אומר שזה לא פעל, אתה שמעת על כל דבר? לא, אנחנו לא שמענו על כל דבר. עולמו של הקדוש ברוך הוא הרבה יותר רחב ממה שאנחנו יודעים, או יכולים אפילו לדעת. טוב. אז זה מה שאני אומר, יודלק ניצוץ מאותה תוכחה. אגב, זה מצריך מאיתנו להגדיר מה זה תוכחה. מה זה מצוות תוכחה? יש אומרים, זה בטעות, מה זה מצוות תוכחה? לבוא לבן אדם להגיד, זה לא בסדר. זה הגדרה של תוכחה. התשובה היא שזה לא, זה לא תוכחה, אז קוראים לזה מחאה. מחאה, יש לזה לפעמים תפקיד, רק שזה לא מצווה. לפעמים יש מצווה למחות, לא תמיד יש. ולפעמים זה גם שחרור עצבים, כן? הרי אדם עצבני, מה, איך הוא יפרוק את העצבים? יצעק שבס, זה גם, זה עוזר. חוזר הביתה, רגוע, יכול לאכול סעודה שלישית כמו שצריך. עכשיו, לעומת זה, מצוות תוכחה, כמו שהרמב״ם מגדיר אותה בהלכות דעות, זה המצווה להחזיר בתשובה.
ללמד גם את הדרך
תורה. לפי הרמב״ם, ההגדרה של תוכחה, זה כשאדם רואה את חברו שחוטא, שהוא מחזירו למוטב. זה ההגדרה של תוכחה.
עד שירביץ לו.
אם ירביץ לו, זה ירביץ לו. אבל,
כלומר,
כן, כלומר, שהוא פטור מ... אם הוא ירביץ לו, לא, הוא פטור מידה הוכיח. כן. טוב. ההקדמה השישית. האדם מוצא בנפשו יכולת על עשיית הרע או על עזיבתו בתוך תחומי האפשרות אשר לו. ואם דבר מה נמנע ממנו, אין זה כי אם בגלל היעדר הסיבות האמצעיות או בגלל חוסר ידיעת האדם בהן. משל, למה הדבר דומה? בא נוכרי עני למדינה. והוא רוצה למשול בעמה. אם כי, אינו יודע בחוכמת ההנהגה. אתה מגיע לאיזשהו מקום, אף אחד לא מכיר אותה, אתה אומר, אני רוצה להיות פה הבוס. ברור, כי דבר זה יימנע ממנו. אך אילו היו עמו התנאים הדרושים למטרה זו, ואילו היו לו הידיעות הנחוצות לזה. ודאי היה רצונו ניתן לו, כשם שיושלם רצונו באמת, בזמן שיש עמו כל התנאים הנדרשים למטרה דומה, והוא יודע בהם ומשתמש בהם, כגון שעה שהוא שורר בביתו ומנהיג את בניו ואת עבדיו, ויותר מזה, בנהגת גופו שעה שיש לו שלטון על לבריו, שאז הוא מניע לרצונו. הוא מדבר על כל מה שירצה, ויותר מזה, בהנהגת נפשו שעה שיש לו יכולת על מחשבתו ועל דמיונו, בו הוא מדמה לעצמו את הרחוק ואת הקרוב בכל עת שיחפוץ, ובכל דרך שיחפץ, כי הוא השליט בסיבות האמצעיות הדרושות לכך. ועל כן, לא ייתכן כי במשחק הישקקי, ינצח החלש את החזק. מה? זה שחמט. שחמט. אישקקי, או אישקוקי. כן, האמת היא, מאיפה זה בשם הזה שחמט? זה בערבית. על שח, או על שח, מת. כלומר, המלך מת. כן? המלך מת. זה מה שאומרים כשמנצחים. על שח, מת. וזה, מזה התפתח הביטוי שחמט. כן, מה? בוודאי זה עם תו. ובכלל ש... בסדר, התרגלו לגיד ככה. אצל האירופאים שהייצור ח או ח לא קיים אצלם, אז אומרים כ, אז אש שק, מת. כן? אז כן, אז בצרפתית זה התחבר למילה אשק, שפירושו הכשלה. אז בגלל זה, אבל אצל רבי דוד קוראים זה האיש קוקי. מעניין, יש אחד מקרובי משפחתו כנראה, או כמובן עם ידידיו של רבי יהודה הלוי, הלא הוא רבי אברהם בן עזרא. הוא כתב שירים על, בין היתר, זה הרבה שירים, כתב שירים גם על משחק השחמט. חכמי ישראל בכלל, ידוע שהרבה רבנים אהבו לשחק במשחק השחמט. אגב, רק מזכיר שכללי המשחק בימי רבי אברהם בן עזרא היו שונים מבימינו. למשל, ארץ היה מתקדם רק שלושה ריבועים, ולא כמה שהוא רוצה. כמו כדרך שנשאר אצל הסוס, שהדילוג שלו זה רק לטווח מסוים. כן. זה מעניין היה לשחק עם, כן, עם רבי אברהם בן עזרא, עם רבי יהודה הלוי, לראות איך היינו מתמודדים עם זה. טוב. אז אומר, על כן לא ייתכן כי משחק הישקקי ינצח החלש את החזק, ואין מדברים על הצלחה או רוע מזל במלחמת הישקקי כדי שמדברים על כך במלחמת שני שרים הערבים זה עם זה, כי תנאי מלחמת הישקקי נתונים בכללים, והיודע להשתמש בהם ינצח תמיד, ולא יפעד מפני סיבה טבעית שתארה בינתיים ומפני סיבה מקרית שאינה באה כי אם לעתים רחוקות בגלל הזנחה, אולם ההזנחה שייכת לתחום הבערות שעליה דיברנו למעלה. תרגום של כל מה שקראנו בפסקה הזאת, הכוונה שהבחירה החופשית היא פועלת, אומנם היא חופשית, אבל היא פועלת במסגרת התנאים. כלומר, אם יש לי, נגיד, שואלים, האם אתה רוצה להרים יד ימין או יד שמאל? יש לי בחירה חופשית. האם יש לי אפשרות גם להרים את היד האחורית? לא, אין לי יד אחורית. אז זה מחוץ לתנאי הבחירה שלי. אותו דבר לגבי היד הקדמית. אין לי. אם היה לי, אז הייתי יכול לדון גם על, זה היה הרחבת התחום של הבחירה. ועם כל זה, יש לייחס הכל לסיבה הראשונה, כלומר הקדוש ברוך הוא, לפי הדרך שהוזכרה למעלה, כך הייתה הכוונה האלוהית הראשונה גלויה על הכל, במאורעות שיראו לבני ישראל, כל זמן שהייתה השכינה שרויה בתוכם, אשר למאורעות שבאו אחרי זה, הדבר מוטל בספק, אם באו בכוונה ראשונה מאת האלוה התברך, או מקורה על מסיבות גלגליות או מקריות, בליבות המאמינים אין אמנם ספק בדבר, אולם הוכחה מכרעת אין לדבר. זאת אומרת, יש מאורעות שהתנ"ך מדבר עליהן. כן, התנ"ך אומר דברים שהיו, דברים שיהיו, כל מה שכתוב שהיה ושיהיה, אנחנו יודעים שזאת האמת. מה עם הדברים שלא כתובים בתנ"ך? למשל, אני יודע, עליית גורבצ'ב לשלטון. אז
לא מעניין.
מה?
לא מעניין.
זה מעניין במובן הזה שיש לזה הרבה השלכות על העם היהודי. כן? כלומר, עליית גורבצ'ב לשלטון, זה גרם שפתיחת שערי ברית המועצות ועלייה של יהודים רבים וכו'. אז ודאי שיש משמעות. השאלה האם הדברים האלה הם בהשגחה או לא בהשגחה, זה אתה כבר פחות יכול לדעת. אבל אחד הדברים שלמדנו מהתנ"ך, וזה כדאי לזכור, למדנו מהתנ"ך שיש להיסטוריה משמעות. כי הרבה פעמים האדם הדתי יש לו נטייה לומר, מה שכתוב בתנ"ך, המאורעות ההיסטוריים המסופרים בתנ"ך, זה קודש. אבל מה שלא קורה בתקופת התנ"ך, דיינו בתקופתנו, זה לא קודש. וזה נקרא שאדם לא יודע ללמוד תנ"ך, כי מה לימד אותך התנ"ך? שלמאורעות יש משמעות.
כן, אבל אתה לא יכול לשלוח את זה בזמן. כי אתה לא יודע לפעמים בתנ"ך
שקיצות
של זמן, של
נכון, רוקות. נכון, אבל מה בכל זאת העיקרון שהתנ"ך מלמד אותי? שיש לה היסטוריה משמעות. כן? אשור כבשו, בבל כבשו את אשור, וכל, כל זה יש לזה משמעות. כן.
זה שעכשיו פחמדים
נג'אד
הם נפלטו מהכנסת, זה בעצם מחוץ לאפשרות שלנו במסגרת הבחירה החופשית. הרי אין לנו השפעה. אז מה אני אומר ש... זה שהחמדינג'אד נבחר לקדנציה נוספת, זה לאו דווקא כוח ידיו של הקדוש ברוך הוא.
רגע, רגע, אני לא מבין את השאלה בכלל.
אוקיי.
אתה אומר, זה שאדם רשע אחמדינג'אד עלה לשלטון קדנציה נוספת, לא תלוי בנו. האם זה אומר שזה לא ביד הקדוש ברוך הוא? אני לא הבנתי. מה שתלוי בנו זה זה, מה שתלוי בקדוש ברוך הוא. לא הבנתי את השאלה בכלל.
זאת אומרת, כי באחד השיעורים, לדוגמה, אמרת שההתנתקות היא במסגרת הבחירה החופשית של האדם.
נכון, זה אני טענתי. כן, נכון, אני עדיין טוען.
יפה, עכשיו, זאת אומרת ש...
יש מאורעות שבידך להשפיע עליהם, יש מאורעות שאין בידך להשפיע עליהם, וכי אין דבר יותר פשוט מזה.
אז אני חושב שמה שאין בידי להשפיע,
אז הוא גם לא בידי השם.
אז לחלוטין יורד מהקדוש ברוך הוא.
כן, למה? אני פשוט...
לא, זה יכול להיות שאני טועה.
לא, לא. בוא ננתח את המשפט שאמרת, ונראה אם הוא עומד בתנאי ההיגיון.
אוקיי.
אתה אמרת, מה שאני לא יכול להשפיע עליו, הוא לא בידי הקדוש ברוך הוא.
לא.
זה בדיוק מה שאמרת, שמת לב.
אמרתי, מה ש...
מה שאני לא יכול להשפיע עליו, הוא לחלוטין יורד מהקדוש ברוך הוא.
אוקיי, טוב.
זאת אומרת, אתה אמרת שאתה הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר.
וגם אתה אמרת.
ידעתי שתענה ככה. אל תרים להנחתה, בבקשה. טוב, שמעתי שהיום אין מצוות תוכחה, כי אנחנו לא יודעים האם זה נכון או להוכיח. זה לא לגמרי נכון. מה שאומרים, זה בנו על דברי רבי עקיבא. רבי עקיבא אמר שמסוכנים יש בדור מי שיודע להוכיח. האם רבי עקיבא אמר שאנחנו פתורים מלהוכיח? לא, רבי עקיבא לא אמר את זה. רבי עקיבא אומר שהמצווה תוכחה עדיין קיימת, אבל ההשלכות שיש לתוכחה לא קיימות. מה ההשלכות? ההלכה אומרת ככה, אם הוכחת מישהו על עבירה שלו והוא לא חזר בו, אז מותר לסנוע אותו. אבל זה בתנאי שאתה בטוח שהוכחת אותו כראוי. מכיוון שאינך בטוח שהוכחת אותו כראוי, ההלכה הזאת היום אין לה השלכה. זה הכוונה. עכשיו, חוץ מזה, שבתוכך צריך להיות, בניגוד לספקות דאורייתא, שבספק אתה כן עושה את המצווה, במצוות תוכך, אם אתה לא בטוח שאתה יודע להוכיח, אז אתה פטור מלהוכיח. מדוע? כי אולי אתה תעשה טעות. אתה תרחיק את האדם, ולכן אין להוכיח, אלא אם כן אתה יודע בוודאות שאתה יודע להוכיח. על כל פנים, על דרך הרוב. הרי זה כמו שלפעמים אדם אומר, אני הסברתי לו במשך חצי שעה מה הוא צריך לעשות והוא לא עושה. כן, נכון, אבל לא דיברת בשפה שהוא מבין. הוא מדבר טורקית ואתה דיברת איתו ברוסית. אז נכון, אמרת לו כל מה שצריך, אבל הוא לא מבין. נכון? אז תוכחה צריך להיות בשפה שאדם מבין. שפה זה במובן הרחב, גם עולם המושגים שלו. יש מי שאמר, קשה לי להאמין שזה באמת נאמר, אבל אומרים שאחד הרבנים אמר שהיום אין תינוק שנשבע. החילונים הם לא תינוקות שנשבעו. למה? כי יש כל כך הרבה שיעורי יהדות, שכל אחד יודע מה זה יהדות, ואז זה שהוא לא מתקרב, זה סתם בגלל שהוא רשע. ולכן אמר אותו רב, שאולי אפשר להגיד את זה על העולים מרוסיה שבאו ללא כל יהדות, אבל אחרי שלושה חודשים, הם בטוח יודעים שהיהדות זה אמת. אז זה שהם לא חוזרים בתשובה, אז זה ממש מתוך קשיות עורף, ולכן אין כבר דין של תינוק שנשבע.
למה? זה
ממש לא נשמע, כלומר, אחרי שאותו העולה מרוסיה שומע שזה מה שהרבנים אומרים, אז ממש בא לו להיות יהודי דתי, ממש.
בסדר,
יש לו איזשהו
ניסיון, מה...
לא, אבל צריך להבין, התרבות הדומיננטית היום היא לא תרבות כזאת שמקרבת לתורה, אין מה לעשות. גם אם יש לך כל השיעורים באינטרנט, כולל השיעורים של הרב שרקי באינטרנט, זה עדיין לא אמר שהנורמה התרבותית השתנתה.
אם צריך לבחור,
כן. טוב. ועם כל זה, אריה, איפה היינו? כן. אשר למאורעות שבאו אחרי זה, הדבר מוטל בספק, אם באו בכוונה ראשונה מתה אלוהי ברוך הוא מקורם בסיבות גלגליות ומקריות, בליבות המאמינים אין אמנם ספק בדבר. אבל הוכחה מכרעת, למוכר מכרעת אין לדבר, אך מן הראוי לייחס הכל לאלוה יתברך. בייחוד את הדברים הכבירים, כלומר דברים גדולים, כגון המוות, הניצחון והמפלה במלחמה, ההצלחה ורוע המזל וכדומה, כלומר דברים שבגדול קוראים לאדם או לציבור שלם, אז ראוי לייחס את זה להשגחה העליונה. בשאלות האלה ובדומות להן, ראוי לנו לחקור. זה פסקה כף ב'. למה לא קראתי את פסקה כף א'? כי זה לא רבי יהודה לוי כתב את זה. כן, זה מתרגם. כדי לעזור לקורא, אוסיף מדעתו איזושהי פסקה. טוב, אמר החבר, בשאלות האלה, ובדומות להן, ראוי לנו לחקור. וכן עלינו לדון על משפטי האלוה בבני אדם, ועל הכלל שכלל בזה הנביא באומרו, פוקד עוון אבות על בנים, לשונאיו, ועושה חסד לאלפים לאוהביו ולשומרים מצוותיו, ועל היות כל עונש שקול כנגד כל עוון, כמו שהוזכר במקרא ובדברי חכמים, ועל עוונות שהתשובה מחפרת עליהם ועל שאינה מחפרת, ועל תנאי התשובה ועל האיסורים הבאים על האדם כניסיון וכמבחן, ועל שבאים עליו כפקידה על חטא שחטא, מהם על דרך העונש בעולם הזה, ומהם על דרך העונש בעולם הבא, ומהם בגלל חטא האבות, וכן על הטובות שאדם זוכה להן בזכות מעשים טובים שעשה או בזכות אבות, ועל שבאות לו כניסיון וכמבחן, ולסוף על השאלה מה יהיה דין האדם בהתקבץ כל אלה יחד או בהתקבץ תנאים אחרים שהתרת קשיים קשה עוד יותר. למשל, יש דיון בתוספות. התוספות שואלים שראינו אנשים שעברו על איסורי קרת והם חיים אחרי גיל 60. הרי אחד מענייני הקרת זה שאדם לא עובר את גיל 60. אז אומרים בתוספות, ראינו אנשים שעוברים בזדון ולא חזרו בתשובה, ובכל זאת הם עוברים את גיל 60. לא, אבל התורה אמרה, כן? אדם שחייב כרת, לא עובר את גיל 60. איך זה יכול להיות? חז"ל. מדייקים את זה מפסוקים, כן? אומרים בתוספות, יש זכות תולה. כלומר, יש לו אותו אדם, אף על פי שהוא חייב כרת, יש לו עוד דברים שהוא עשה בחיים. אז עוד דברים שבא עשה בחיים זה מקזז. כלומר, נגיד את זה אחרת. מה שאמרו שמעשה פלוני מביא חיוב קרת, זה אם אתה מבודד אותו לבדו. אבל האדם יש לו מכלול של תנאים נוספים בנפש שלו, ולא תמיד אתה יכול לדעת מה השיקול של הקדוש ברוך הוא, ולכן יכול להיות שאדם שחייב קרת יעבור את גיל 60.
אני חייב לא יכול להציג גם ההפך.
אתה גם לא יכול להציג את ההפך, נכון. אתה רואה אדם שלא עבר את גיל 60, זה לא אומר שהוא חייב קרת. יש עוד שיקולים. זאת אומרת ש... בסופו של דבר, השאלה של צדיק ורע לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, היא לא שאלה שיש לנו פתרונות מוחלטים לגביהם. למשל, רמח"ל, רבינו משה חיים, הוצאתו, עליו השלום, כתב על זה ספר, שנקרא בשם דעת תבונות. אז הוא אומר, אני אסביר לך את רוב השאלות בנושא הזה, ולא את כולן. למה? כי יש פה אחוז מסוים, שאין בידי האדם להשיגו. כן? מעניין, פעם שאל אותי איזה עיתונאי בתוכנית רדיו, אמר לי, אם היית יכול לשאול את הקדוש ברוך הוא שאלה אחת, מה היית שואל אותו? אמרתי שהייתי שואל אותו על שאלת הטוב והרע. כי זה באמת הדברים שהידיעות שלנו בהן הן מוגבלות, ודווקא הן שאלות משמעותיות עבורנו. ומה שלא, אחרי החקירה המדוקדקת התגלנה לו רוב הסיבות של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, ומה שלא התגלה, יש לי אישה אין בו על ידיעת האלוה יתברך וצדקו, וטוב לאדם להודות כי הוא בער ולא יבין גם את הסיבות הנגלות ואת הנסתרות על אחת כמה וכמה. למה אני אומר? למה זה חשוב מאוד? כי יש אנשים שמתנדבים להיות עורכי דין של הקדוש ברוך הוא. רואים שיש מישהו שסובל, למרות שעל פניו הוא צדיק, אז מחפשים איפה העבירה של אותו אדם. הוא בטח עשה משהו לא בסדר. כל וחומר לגבי השואה. יש כאלה שכתבו למה הייתה השואה, דיברו בחזרת השץ. אז כיוון שמדברים בחזרת השץ, אז זה עולה בשישה מיליונים, כן? זה המחיר, לא? יש להם רשימת תגי מחירים של הקדוש ברוך הוא, הם יודעים בדיוק על העבירה כזאת וכך וכך. ואם לא נמצא הסבר...
אתה לא יודע אם הם טועים.
אני לא יכול לדעת אם הם טועים, אני גם לא יכול לדעת אם הם צודקים. זאת אומרת, אני חושב שיש בזה יומרה יתרה, שהאדם יאמר, אני יודע את הסוד של הסבל של כל דבר. הקדוש ברוך הוא יסתדר טוב מאוד. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא זקוק לאורחי דין. הוא מסתדר, יש לו את הטיעונים שלו בינו לבין עצמו, זה בסדר. אם לפעמים אתה יכול לדעת, ולפעמים אפשר לדעת, על מה בא דבר פלוני, ולפעמים גם חז"ל מגלים לנו, ולפעמים גם אפשר בגלוי לראות דברים, זה לא אומר שזה כלל. למשל היה בימי רבי אברהם בן הרמב״ם. היה תלמיד חכם אחד במדינת צרפת, שדיבר נגד הרמב״ם דברים קשים מאוד. ויצא... מעבר לפרופורציה הראויה. אחר כך, מלך צרפת ציווה לחתוך לו את הלשון, בנושא אחר. אמר רבי אברהם בן הרמב״ם, יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. כן? יש לפעמים שאפשר לדעת. זה לא דבר של קבר. זה לא מצדיק את מלך צרפת, שהוא סתם היה רשע. כן, מה? כל מיני, תראה, אני מציע לך, הבנתי, אני מציע לך לקרוא בנושא הזה את החוברת שלי, אני קראת שואה ושאלה, שבה דנתי בהרחבה בכל האמירות האלה, ובמידת הלגיטימיות שלהם, ובמידת אי הלגיטימיות שלהם. החוברת הזאת קשה להשגה כעת, אבל אפשר להשיג אותה, היא הודפסה במסגרת הספר זית רענן, שגם אותו קצת קשה להשיג, אבל אפשר להשיג. יש לך, הנה, יש אצל יאי. כן.
בדיוק
בשבת,
יצא מתדבר עם משפחה שרוצה לקחת את הילד שלו לבית חולים, ואומר לי ככה, הוא אמר לי ככה, האל הוא ההתגלמות של הטוב. אני שלושה פעמים ביום, אני קורא שהאל הוא טוב, והוא אל רחום וחנון, וכך, אז איך הדכס אמר את הזה, ואיך
יש
להגיע,
יפה, טוב מאוד. כלומר, זאת השאלה. זאת אומרת, מה שאתה אומר, אמרו לך, מישהו אמר לך, האלוה הוא טוב, אז איך יש רע? כן? כלומר, נולדנו אתמול. הרי נאמר בספר ישעיהו, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. נכון? זאת אומרת, כל השאלה של מציאות הרע, זה צריך להבין את זה במסגרת הספרות הדנה בדברים האלה. דברי הנביאים, ספר יוב למשל, ספר נפלא, שדן כל 40 פרקים רק על השאלה הזאת. לא? אז וכי, בזה שאין לאדם תשובה מיידית, או אפילו אין לו תשובה, על שאלות של סבל, זה עוד לא אומר שהשם הוא לא טוב, רק אנחנו לא יודעים איך הוא טוב.
כן, אז זה בדיוק מה שאמרתי לו, הוא חושב לי שזה מין...
מה הבעיה בזה? הרי זה בדיוק מה שאמר רבי נחמן ברסלב, אלוהים שאין עליו קושיות זה אלוהים קטן. אני לא מצדיק את הקדוש ברוך הוא, אני לא מצדיק את הקדוש ברוך הוא, אני אומר שזה מחוץ לספירה שלי, זה הכל. בוודאי. לא, 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 סליחה, זה שני דברים שונים. זה שאני עושה מה שהשם אמר, כי השם אמר. כן? מישהו אמר לי אפילו בשיעור הזה שצריך לעשות מה שהשם אמר. לא, אני עושה מה שהשם אמר, כי השם אמר, כי הוא מקור הסמכות. לא בגלל שזה הטוב. עכשיו, זה שהשם הוא טוב ולא רע, הוא גילה לנו את זה. ואז זה עומד בקושיה עם הרע שאנחנו רואים במציאות. אז מה? רק קושיה, לא יותר מזה. השאלה אם קושיה היא גם מסקנה.
מה עושים?
מה עושים? הבעיה היא שהוא רוצה בכל הכוח למצוא תשובה מיידית לפי ערכו, לפי הבנתו. זה כמו שלמשל, ילד לא מבין למה לא נותנים לו עוד חבילת סוכריות. הוא לא מבין, הרי זה כזה טעים. ויש עוד. אז למה אתם לא נותנים לי חבילה חמישית? למה? כן? תסביר לו, זה לא בריא לשיניים, זה כל מיני דברים כאלה. הוא לא מבין את זה. כן? אז אנחנו ביחס להנהגה הכללית. מה? או שצריך תבונה שהיא מעבר ליכולת האדם. זה גם יכול להיות. נכון?
כל זמן שאתה באמצע,
אז כשאתה באמצע, זה דווקא מגדל אותך. כי לפי זה אתה מבין איך להיות גדול. איך להתגדל. ולא להישאר במדרגת תינוק. מה?
לפי הפסוק בישעיהו, דווקא רואים שיש שתי בחינות של התגלות, אבל זה
שלא
אימותו.
נכון. הלאה. וכשאדם מגיע ביונו, אל העצם הראשון, אל התארים שייתכן לייחס לו, יתרחק מן החקירה באלה, בהכירו, כי מסך אור המסנבר את הראייה מסתיר אותם. אכן, השגת העצם הראשון נמנעת מאיתנו, מחמת קוצר ראיית עינינו ומתוך חולשת ראייתנו הפנימית, לא מפני שהוא נסתר או פגום, כי אצל בעלי הראייה הנבואית עצם זה הוא מלא אור, בהיר ונגלה במידה כזאת שאינם מרגישים בצורך להביא עליו ראייה. ואילו אנחנו, המדרגה העליונה האפשרית לנו בהשגת אמיתתו של העצם הראשון, היא שנכיר בתוך הדברים הטבעיים את שאין לו סיבה טבעית ונייחס זאת אל כוח שאינו גשמי כי עם האלוהי. כלומר, יש פה הבחנה מאוד מאוד ברורה בין התקופה הנבואית לתקופה שבה אין נבואה. בתקופת הנבואה דעת אלוהים היא דעה, היא דעת חווייתית. כן, הנביאים נפגשים עם העצם האלוהי ואינם צריכים להביא עליו ראייה. כלומר, כשישעיהו אומר לי, ראיתי את השם יושב על כיסא רמיצה, הוא השם אמר לי, אני אשאל את ישעיהו, אתה יכול להביא לי הוכחה שאלוהים קיים? מה הוא יגיד? לא צריך להביא הוכחה, הוא דיבר איתי. מה שאין כן, אנחנו שבתקופה הפוסט-נבואית, מה נשאר בידינו? השכל. והשכל משתדל למצוא ראיות ספקולטיביות, שכליות למציאות האלוה, הולך לו לפעמים, לפעמים לא הולך לו.
אבל שומר השם דיבר איתי, למה הוא מתכוון? כאילו שבאמת הוא דיבר איתו, שזה מין סלנג נבואי?
יכול להיות, אני אגיד לך משהו ששמעתי מרבותיי. כדי להבין מהי הנבואה, צריך להבין שזה לא קיים היום. כלומר, כי אם אני לא אבין את זה, אז יהיה לי קשה להבין על מה הם מדברים.
אבל אני לא
מקבל
את הדבר הזה, אם אני רוצה שהנבואה תבוא, אז אני
לא
יכול להאמין שהנבואה לא פה, או
שאין. למה? אפשר להגיד.
למה
אני
אאמין בדבר כזה שהנבואה?
כי באמת אין, מה
נעשה? מאיפה אנחנו יודעים?
היה שכשזה יתחדש, יתחדש.
מי? מי יגיד את זה?
הנביאים יגידו, הנביאים, כן. מי יאמין להם? פשוט יש לנו כללים איך לבדוק את הנביאים, זה לא בעיה. מישהו יבוא ואומר אני נביא, יגידו בבקשה, יש ועדה של הסנהדרין שבודקת את הדברים האלה, אמרו בבקשה בתנאים א', ב', ג', ד', ב'.
אז א', אין לו סנהדרין, ב', יכול להיות שהנבואה שלו היא כזו קטנה, שכתוב ברמב"ם שהוא ניבא לעצמו.
אז מה לעשות, אם הוא ניבא לעצמו הוא לא מפריע לנו. כלומר, בא מישהו ואומר, לא, מישהו אומר, שלום, אני נביא, אני נביא. מה זה משנה? מבחינת ההלכה זה לא משנה שום דבר. למה? כי בין שהוא צודק, בין שהוא לא צודק, הוא לא אמר לי מה לעשות. מתי אנחנו מוכרחים לבדוק את האדם? ברגע שהוא יאמר לנו מה לעשות. הרי מה הנפקא מינה ההלכתית מקיומו של נביא? זה שצריך לשמוע לדבריו, נכון? אליו תשמעו. אז ברגע שהוא אומר, אני בא כדי להגיד לכם מה לעשות, אז הוא צריך לעמוד בתנאים מסוימים שמפורטים בהלכה. יכול להיות שכן, אנחנו לא יודעים מתי תתחדש הנבואה. הסדר לא משנה פה. האם יש בדברי חז"ל מצוות בטלות לעתיד לבוא? שייכות לביטול מצוות מצד האדם, חילונות וכדומה. זו דעת הרשב"א, אבל דברים אלה קצת קשים לקבל. ההערה על דברי הרבי מלובביץ' היא שרואים שגם בימינו ישנם נביאים. אני לא דיברתי על הרבי מלובביץ'. חסידי חב"ד טוענים שהרבי מלובביץ' היה נביא. אבל אין להם שום הוכחה לדבר הזה, הוא לא עמד בתנאים, לכן זה לא מתחיל.
רגע,
כן.
אבל
זה
שהסנהדרין בודקים את
הנביא. אם יש סנהדרין, אין סנהדרין, אז אין כך רבנים. בשביל מה יש רבנים? כדי לפסוק הלכות, לא?
יש להם את כל הקריטריונים שהנביא?
כן, ודאי שיש לנו כל הקריטריונים.
אז מה זה סנהדרין בכלל?
לא צריך סנהדרין, אבל אם יש סנהדרין, אז לא כל רב יפסוק את זה, אלא יביאו את זה לסמכות היותר עליונה. אין סנהדרין, מחפשים את הבית דין, אני יודע מה. יש לנו כללים בדבר הזה, זה לא נולדנו אתמול, ואפילו לא שלשום. נולדנו לפני 4,000 שנה. הלאה.
עד
120. עד 120? למה להגביל אותנו? למה? למה? מה? טוב. איפה אנחנו? מעין זה אומר גלנוס. גלנוס הרופא הידוע. בתקופת התנאים. על הכוח המצייר. הכוח הזה, חשוב בעיניו משאר כל הכוחות, אינו בא לדעתו מצד מזיגת היסודות, כי מצד עניין אלוהי. על הכוח האלוהי אנו עומדים גם מתוך הסתכלותנו במעשה הניסים, שבו עצמים מסוימים נפחים לאחרים, וכל מנהגי הטבע משתנים. ובלו כל תחבולה קודמת נבראים דברים שלא היו הדעתה במציאות. למשל, משה רבנו מטיל את המטה על הארץ, הופך לנחש. האם יש משהו בטבע של המטה שהופך אותו לנחש? לא. אבל זה נץ. כן. זהו ההבדל בין המופתים שנעשו על ידי משה עליו השלום ובין מעשי החרטומים בלתיהם. אילו בדקו בני אדם אחרי החרטומים היו מוצאים את התחבולה בה השתמשו הללו, כמו שאמר ירמיהו, הבל המה מעשי תעתויים. זאת אומרת, אם תבדקו אחרי מעשיהם תראו כי מאפס הם, כסחורה מזויפת. אולם הדבר האלוהי, כל אשר תבדוק אחריו תמצאו כזהב הטהור. טוב, פה רבי יהודה הלוי מתאים לדעת הרמב״ם בזה. הרי נחלקו הרמב״ם והרמב״ן. האם הכשפים של המחשפים זה בלוף או שיש בזה משהו? אז דעת הרמב״ם וגם רבי יהודה הלוי שאין בזה כלום. זה הכל בלוף. אבל לדעת הרמב״ן זה לא בלוף, רק שזה כוחות טומאה שאסור להשתמש בהם. ומי שהגענו, מה?
זה אומר שמלך פודר כביכול. צריך להאמין לו שגם למושה בעצם מתחססים.
איך אנחנו יודעים שמשה אמת? בגלל שהשם דיבר איתנו בהר סיני ישירות, ואמר לנו שמשה אמת. זה כשייך למאמר הראשון, מה שאתה שואל כאן.
כן, נתחילה
את הנושא של... ומשהגענו בהכרת המציאות למדרגה זו, אנו אומרים, יש בלא ספק דבר לא גשמי המנהיג את כל הדברים הגשמיים. אולם שכלנו, אין בכוחו לחקור במהותו, עלינו להסתפק בהסתכלות במעשיו ולוותר על תיאור עצמותו. כאילו יכולנו להשיג את אמיתתו, היה זה מעיד על חסרון שלמות בו. כן, כפי שאומר רבי נחמן ברסלב, אלוהים שאתה יכול להגדיר אותו, אז זה כבר לא אלוהים. ואל נשים לב אל דבריהם של הפילוסופים המחלקים את העולם האלוהי למדרגות אחדות. אצלנו כולן מדרגה אלוהית אחת, הנגלית לנו ברגע שאנו עוזבים את תחום הגשמי. אין איפה מנהיג לדברים הגשמיים, כי אם האלוה לבדו. בסדר? לכן אין לחלק את העולם האלוהי למדרגות מדרגות. למי הוא מתכוון? הוא מתכוון כאן לדברי אריסטו בסוף המטאפיזיקה, שטוען שכיוון שיש הרבה תנועות בגלגלים, זה סימן שיש הרבה רשיות. הרבי ניבא על יציאת יהודי ברית המועצות בשנת תשמ"ט, עוד לפני שגורבצ'וב בעצמו ידע על כך. נכון, אז מה? זה לא נקרא שהוא ניבא, הוא אמר שזה הודעת העתיד. כשמישהו מודיע את העתיד, זה עוד לא עושה אותו לנביא. גם השירות המטאורולוגי הוא נביא לפי זה, רק נביא שקר הרבה פעמים. כן? אבל נביא, הוא אומר מה שיהיה. גם כמה כלכלנים וגם כמה פוליטיקאים ואפילו כמה רבנים. אז זה שאדם אומר מה שיהיה, זה עוד לא עושה אותו נביא. יש תנאים לנבואה. כן.
העניין הוא שעד שהוא מגיע לנבואה, יכול להיות שיש בזה מדרגות שאנשים פוסלים אותם ואומרים
שזה
לא שווה כלום, ואז בעצם הורגים את הנבואה.
יכול להיות. אני פעם קראתי מאמר של פסיכיאטר שהוא כתב שהיה לו בתוך המחלקה איזה אחד שאמר שהוא המשיח, טוב, יש כמה כאלה. ובאיזשהו שלב הוא התחיל לשאול את עצמו, אותו פסיכיאטר, אולי זה באמת... טוב, ואז הוא נתן, מה? לא, בסוף, לא, הוא מספר את זה עם הרבה הומור. לא, אבל אם מישהו באמת, הקדוש ברוך הוא שלח אותו, אז הקדוש ברוך הוא גם ידאג לו. מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לדאוג לזה שאדם לא ייכנס למחלקה? טוב, אבל לכל פנים פה אנחנו מדברים על ההנחה של אריסטו שיש ריבוי אלוהות בגלל ריבוי הגלגלים, ועל זה יש הרבה מה לדבר. ונשאיר את זה בעזרת השם לפעם הבאה. שלום. פעם 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 פעם. כן, זה אני.